השיעור היום לילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו פסל רחל בת רב אברהם יעקב זיכרונו לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף פ"ח בא במציע מאתר sinai.org.il, דף יומי ב-10 דקות. הלימוד היום הוא לילוי נשמת רב יעקב דוד בן אברהם יהודה מצנר. אנחנו מתחילים שורה אחת לפני סוף פ"ז עמוד ב'. היינו באמצע סוגיה שדיברה למשנה שמתירה לפועל לאכול ממה שהוא עוסק בו. לקחת מלילות של החיטים ביד ולאכול, או לקחת ענבים ביד ולאכול. תוך כדי אותה סוגיה הזכרנו מה לומדים מהמילה כנפשך, שמותר לו לאכול כנפשך. בגלל אותו לימוד שעוד רגע נזכיר מה הוא היה, אנחנו עוברים לסוגיה אחרת לגמרי, שהיא כל עמוד א' ואמצע עמוד ב', שהיא בעצם בסוגריים והיא עוסקת בנושא של תרומות ומעשרות, ורק באמצע עמוד ב' נחזור לסוגיה שלנו של פועל מה מותר לו ומה אסור לו לאכול. אז מה הנושא שלנו כרגע של הסוגריים? עד הסוגיה הזאת היינו רגילים לחשוב שמתי מתחייבים בתרומות ומעשרות, כאשר מגיעים לשלב שנקרא גמר מלאכה, שזה גם נקרא הגורן. כלומר שסיימנו את המלאכה עם אותם פירות, כינסנו אותם למקום אחד בדרך כלל, ואפשרות נוספת שתכף גם בה נדבר זה שבמקום גמר המלאכה האדם מכר את הפירות. עכשיו הסוגיה שלנו מחדשים רבי ינאי ורבי יוחנן שיש עוד תנאי. והעוד תנאי הזה זה שהפירות יגיעו לחצר או לבית. לפי רבי יוחנן מספיק לחצר, לפי רבי ינאי לבית, אבל לפי שניהם לא מספיק הפעולות שנעשות בשדה, אלא זה צריך לצאת מהשדה אל החצר או אל הבית. מאיפה הם לומדים את זה? רבי ינאי לומד את זה מביארתי הקודש מן הבית, שזה צריך להיות בבית. רבי יוחנן אומר שמספיק חצר, כי כתוב שהלוויים אוכלים בשעריך, מספיק שזה עבר את השער, הם כבר אוכלים מעשר ראשון. עכשיו מה כל אחד עושה עם הפסוק של השני? רבי ינאי אומר בשעריך, אני לומד שזה צריך להיכנס דרך השער הראשי ולא דרך חלונות או קרפיפות לדרך הגג. ורבי יוחנן מהפסוק של רבי ינאי בית אומר חצר גם נקרא בית. בכל אופן יש פה מחלוקת האם מספיק חצר או צריך בית, אבל לפי שניהם לא מספיק שזה בשדה. ועל זה הגמרא עכשיו תביא שלוש קושיות. אנחנו נראה קודם את שתי הקושיות האחרונות ואחרי זאת הראשונה, למרות שדווקא הראשונה היא החשובה, כי היא זאת שמקשרת את כל הסוגיה הזאת לנושא הקודם. כי הקושיה הראשונה היא על מה לומדים מהמילה כנפשך, אבל בגלל שהיא טיפה יותר מורכבת נשמור אותה לסוף. אז אנחנו נראה עכשיו שתי קושיות שמהם עולה שמספיק גמר מלאכה ולא צריך גם שיביא לבית או לחצר. אז קושיה שנייה, אנחנו בעמוד ב' שורה חמישית, מטיב מרזות רע, הוא מביא ברייטה שמדברת על מה הגורן של כל דבר, לעניין מעשרות, כלומר מתי זה מתחייב במעשרות, אז בקישואים ודלויים, מי שיפסקו, כלומר שינטל הפרח שלהם, והגמרא מבינה בפשטות מה אליו, בשדה, אומרת הגמרא לא, בבית, צריך גם בית וגם שיפסקו. אבל אז שואלת הגמרא, אז אם כן היה צריך להיות כתוב עד שיפסקו, כלומר להגיד לנו, לא מספיק שזה הגיע לבית, צריך גם שיפסקו. אומרת הגמרא נכון, באמת זה היה ניסוח יותר טוב, אבל אם היה כתוב עד שיפסקו, היינו חושבים שצריך עד גמר הפסיקה. כנראה שהפסיקה זה איזשהו תהליך, זה לא משהו שקורה מיד, אז היינו חושבים שצריך לחכות לסוף, כמה שמלן שמספיק התחלת הפסיקה. זה היה קושייה ראשונה. קושייה שנייה, שורה 12 בעמוד ב', מטיב מרזות רב ריידר רב נחמן, גורן שמחייב למעשר, כלומר הגמר המלאכה זה מלאכת ההכנסה. אז עוד פעם אומרים, מה אליו בשדה? לא, בבית. אז אלה היו שתי קושיות. על הקושייה האחרונה, הגמרא מביאה איבא את אימא, שיכול להיות שהיא גם פותרת את הקושייה השנייה, ואולי גם את הראשונה שעוד לא ראינו. האיבא את אימא אומר, כל מה שעכשיו חידשנו שצריך בית או חצר, זה רק בזיתים וענבים. אבל בתבועה באמת לא צריך. בתבועה באמת מספיק גורן בשדה, ואז יוצא שהחידוש של רבי ינאי ורבי יוחנן באמת יותר מצומצם. אז אלה היו קושיות 2 ו-3, עכשיו ניגש לקושייה העיקרית, קושייה 1. אנחנו חוזרים אחורה לאמצע עמוד א', מטיב רב חנינה. הגמרא מביאה את הברייתא שראינו בדף הקודם. בברייתא למדנו למה כתוב כנפשך, לומר לנו שכאמור לפועל מותר לאכול ממה שהוא עוסק בו, נניח תבועה, ולומדים מכנפשך שכמו שאצל בעל הבית בשלב הזה הוא לא מחויב בתרומות ומעשרות, גם הפועל לא. למה שהוא יהיה מחויב בתרומות ומעשרות? כי לוקח, כלומר אם אדם קונה את התבואה, כן מתחייב בתרומות ומעשרות. אז אומרת התורה, לוקח כן, אבל בעל הבית לא, ולכן גם פועל לא. עכשיו לוקח זה מקביל לגמר מלאכה. ואומרת הגמרא, איפה מדובר כאן הרי? לכאורה בשדה. ואומרים לנו שהפועל לא מתחייב בשדה, אבל לוקח מתחייב בשדה. והרי לוקח זה מקביל לגמר מלאכה, אז גם גמר מלאכה אפשר לחייב אותו בשדה. אומרת הגמרא, לא. פה מדובר בבית. איך מדובר בבית? הרי מדובר בפועל והוא עכשיו קוצר מהשדה, או כותף מהעץ, אז אומרים, דובר פה על עץ שהוא צמוד לחצר או לבית, לפי רבי ינאי, והפועל עומד בתוך החצר או הבית וכותף מהעץ. עכשיו אנחנו צריכים למצוא מצב שבו הפועל הוא כמו בעל הבית והוא פטור, ולעומת זאת לוקח יהיה חייב. אז לוקח חייב זה מובן, כי זה בתוך החצר או הבית. אבל למה בעל הבית פטור? הרי לבעל הבית זה גם כן כבר בתוך החצר, ואנחנו נחשיב את זה כגמר מלאכה. אגב, כדאי לראות פה תוספות. אומרת הגמרא, לגבי בעל הבית, כיוון שעיקר העץ הוא בחוץ, הוא מתייחס לעיקר העץ. ומבחינתו, גם אם הוא הכניס חלק, זה לא נחשב שזה נכנס עדיין. כי הולכים לפי עיקר העץ. לגבי לוקח, אז מה שעיקר אצלו זה מה שהוא קנה, ומה שהוא קנה כרגע הוא בפנים. ולכן מתייחסים לזה כאילו שזה בפנים. עכשיו, כל מה שאמרנו עכשיו זה בהנחה שלוקח, כלומר קניין, זה כמו גמר מלאכה וזה מחייב בתרומות ומעשרות. ואז אמרנו שפועל הוא לא כמו לוקח. אבל עכשיו הגמרא דוחה את כל זה. בעמוד א', 4 שורות לפני סוף העמוד, אומרת הגמרא, לוקח הוא בכלל לא כמו גמר מלאכה. יש ברייתא מפורשת שגם אחרי שקונים לא מתחייבים בתרומות ומעשרות מהתורה, אלא רק מדרבנן, ולכן באמת החנויות של בית הינו, שזה איזשהו כפר ליד ירושלים, חרבו 3 שנים לפני ירושלים, כי הם לא היו מקשיבים לדרבנן, והם היו מוכרים את התבואה ולא מפרישים מהן תרומות ומעשרות. עכשיו, לפי זה שגם קניין לא מחייב בתרומות ומעשרות מהתורה, אז כל הלימוד שלמדנו מכנפשך נופל לגמרי. כי אתה לא יכול להגיד שזה בא ללמד שפועל הוא לא כמו לוקח, כי גם לוקח לא מתחייב, אז גם פועל לא מתחייב, ואין לי שום סיבה לחשוב שהוא יתחייב, ואז מילא גם יורד את הקושייה הזאת על רבי ינאי ורבי יוחנן, כי אתה לא יכול להגיד שלוקח בשדה כן יתחייב, כי לוקח לא מתחייב בשום מקום. קיצור, הורדנו את כל העסק הזה. אבל עכשיו צריך לברר, אז מה לומדים מהמילים? כנפשך. אז אומרת הגמרא משהו חדש לגמרי. לומדים מכאן שלמרות שחייבים לתת לפועל, אם לא נתת לפועל, אתה לא עובר על איסור לאו שלא תחסום שור בדישו. ובזה סיימנו את הסוגיה שהיא כביכול בסוגריים, ואנחנו חוזרים לסוגיה העיקרית שלנו, על היתר של הפועל לאכול תוך כדי עבודה מהשדה של בעל הבית. אז בדף הקודם מצאנו מקור לכרם ולקמה ולכל גידולי קרקע. אבל המקור היה רק לגבי כשהתבואה עדיין מחוברת עד הקצירה, שאז מותר לו לקחת לעצמו. עכשיו אנחנו מחפשים מקור מאיפה שמותר לו לקחת גם בתלוש, ואנחנו מצרפים פה גם את שור, שהזכרנו אותו לפני רגע, שגם בשור יש דין דומה, לא תחסום שור בדישו, שמותר לו לאכול, ושם זה בדישו, דייש זה אחרי שזה נקצר. אז מאיפה יודעים שבאדם מותר לו לאכול גם אחרי שזה נתלש, ומאיפה יודעים שלשור מותר גם כשזה מחובר עדיין? אז נראה בגמרא 3 מקורות, הגמרא מביאה אותם אחד אחרי השני, כלומר את 3 לגבי אדם ואז 3 לגבי שור. אנחנו נראה אותם ביחד, כי סוגי התירוצים הם ממש אותו דבר גם באדם וגם בשור. אז המקור הראשון זה ניסיון ללמוד בקל וחומר. קל וחומר טיפה בעייתי, כי עושים אותו הפוך לשני הכיוונים, בוא נראה מה הכוונה. אז קודם כל אומרים, נלמד קל וחומר משור לאדם, שאם בשור מפורש אצלו שמותר לו לאכול רק תלוש ולא כתוב שמותר לו לאכול מחובר, ובאדם כתוב מחובר, קל וחומר שגם תלוש. בשור עושים בדיוק קל וחומר להפך, שנלמד מאדם לשור, שאם באדם לא כתוב שמותר לו תלוש וכתוב שמותר לו מחובר, אז בשור שכתוב שמותר לו תלוש, קל וחומר שמותר לו גם מחובר. זה שתי הקל וחומרים. הגמרא דוחה את שניהם והיא אומרת, בכל צד יש סיבה לחשוב שאולי דווקא שם מותר.
באדם יש מצווה להחיות אדם, כי כתוב וחי אחיך עמך,
מה שאין כן בשור, ובשור יש לאו שלא תחסום שור בדישו, מה שאין באדם, שזה יותר חמור. אז לכן אי אפשר ללמוד מאחד לשני. הגמרא שואלת, אולי גם את הדבר המיוחד הזה נלמד מאחד לשני, שיהיה מצווה להחיות גם שור ויהיה גם לאו באדם שלא תחסום אדם בדישו? הגמרא דוחה את זה ואומרת, לא יכול להיות, יש לימוד שלא מאפשר ללמוד את הדבר המיוחד מאחד לשני. באדם כתוב וחי אחיך עמך ולא שור, ולגבי האיסור שלא תחסום, כמו שאמרנו מקודם, כתוב כנפשך, ולומדים כמו שאצל בעל הבית אין איסור שלא תחסום, גם אצל הפועל לא יהיה לאו שלא תחסום. אז זה היה ניסיון ראשון למקור, קל וחומר, ודחינו את זה. ניסיון שני, לומדים מאיתור. אצל אדם לומדים מהאיתור של כמה כמה שכתוב פעמיים, אז אומרים אם אינו עניין למחובר, שזה כבר כתוב, תנאו עניין לתלוש. ואצל שור גם כן מאיתור, כתוב רעך רעך, אם אינו עניין לאדם, תנאו עניין לשור במחובר. אז זה לימוד שני והוא מתקבל. סוג לימוד שלישי זה שבעצם בכלל לא צריך לימוד. ופה לגבי אדם יש 2 אפשרויות, לגבי שור רק אפשרות אחת. אז לגבי אדם רבי ימי אומר שמה שכתוב כי תבוא בכרם רעך שמותר לו לאכול, מי אמר לך שזה דווקא במחובר? יכול להיות שהוא שכר אותו בשביל לסחוב ענבים תלושים כבר. אז הנה רואים שגם בתלוש מותר. אז זה לגבי אדם. רבינה אומר שלגבי שניהם לא צריך לימוד. עכשיו זה לא בדיוק שלא צריך לימוד, כי הוא כן כן מביא לימוד, אבל ממקום אחר, הוא אומר מה שכתוב לא תחסום שור בדישו, המילה שור היא מיותרת, כי הרי זה לאו דווקא שור, אלא זה בא להקיש לנו שהנחסם, השור הוא כמו החוסם. וכמו שהחוסם זה גם במחובר, אז גם בשור זה גם במחובר, וכמו שבשור זה גם בתלוש, אז גם באדם זה גם בתלוש, והגענו לפיתת עמוד א', שורה שישית, עד כאן.